לכולם, היום אנחנו באיזה יום?
חמישי.
ידעתי שיהיה פה כאן מי שלא יודע. היום יום חמישי, ט' בשבט תשע"ח. רק נזכיר שמחר יום ההילולה של אחד מגדולי המקובלים בעולם היהודי, רבי שלום שרעבי, המכונה הרשש, של יום פטירתו מחר. רציתי לדבר עליו אבל כבר לא אספיק, אז יהיה רצון שזכותו תגן על עם ישראל. ובזה אנחנו נתחיל את השיעור שלנו, ואני רוצה לשאול שאלה ראשונה שתפתח את העניין. השבת אנחנו נקרא פרשת בשלח, עם ישראל יוצאים ממצרים, מגיעים לשפת הים, נקרא הים, הם עוברים את הצד שני, רואים את מצרים מת על שפת הים, ואז מה קורה?
שרים.
אז זה שיר משה. אבל בכל מקום אנחנו מתבוננים על נושאים בפרשה, כן? מדברים על נושאים בפרשה, השירה של עם ישראל על ים סוף נקראת שירת הים. רואים? גם אתם, כולנו, ואני שואל שאלה. שאלה היא כזו. סליחה, זה ילווה אותנו כל השיעור כנראה. למה נאמר שירת הים?
לא יודעת
מה זה ברוך הוא. מעולה, לא יודעת הקדוש ברוך הוא, יפה, עוד למה? למה זה נקרא שירת הים?
זה על שפת הים.
הוא היה בתוך הים.
יופי. תגידו לי אתם, מה פירוש המילים שירת נשים? מי שר? מי שר? נשים. שירת גברים?
גברים.
הים שר?
לא.
אז מה קוראים לזה שירת הים?
שהלכו בתוך הים ושרו, מה?
כן. איך?
שירות
הים
שרות, אז כנראה
גם שר. כנראה. יש בפסוקים רמז? כלום. מי שר? כתוב בתורה מפורש. אז ישיר. משה ובני ישראל, כלומר אם הים היה שם, צריך לכתוב כתוב ככה, אז זה שיר הים. ומשה ובני ישראל, למה קוראים לזה שירת הים? למה כל העולם רגיל לקרוא לשירה הזו שירת הים? אני מבין שיש שירה אחרת, שגם כן קוראים לה בשם. איזה שירה היא? זה בסוף ספר דברים. בסוף ספר דברים יש שירה. איך היא נקראת? שירת האזינו. בסדר, זה כתוב, האזינו שם מה לדבר, אני מבין. אבל למה קוראים לזה שירת הים? הים לא שר בכלל.
בסדר, אז למה?
זה אנחנו נראים בשיעור הזה. כן.
כי קרה נס, שהים נמצא לשם.
אבל הים לא שר.
בסדר, בזכות, כי זה קרה שם.
תקרא לזה.
הים מדבר
על הבעצם. למה קוראים לזה שירת הים? רבותיי, תסתכלו אצלכם במקום מספר מ-1 עד 10. אמרו חכמים, 10 שירות נאמרו לפני השם מאז בעולם. כלומר, מאה שהעולם נברא, עד נראה תכף איפה, נאמרו שירות לפני הקדוש ברוך הוא. השירה הראשונה נאמרה לידי האדם הראשון, מקום מספר אחת. ברגע שהתכפר לו עוון עץ הדעת, זה היה ביום השבת, אז בגן עדן אמר מיד מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות השם, בשירה הראשונה. השירה השנייה נאמרה לידי משה רבנו, ובני ישראל איפה? בים סוף. כלומר, מהאדם הראשון ועד קריאת ים סוף לא נאמרה שירה, לא שרו לקדוש ברוך הוא. וזה נאמר אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. השירה השלישית פגשנו עוד פעם בני ישראל במדבר. מתי? ניתנה להם בעירה של מרים. פתחו בשיר, שיר בית של שורה אחת, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אני בעיר אנולה. בעיר חפרו השרים וכדומה, בית אחד. השירה הרביעית, משה רבנו שם, שיגיע זמנו להיפטר מן העולם, שר את שירת האזינו, האזינו השמיים והדבר הכולם מכירים, נכון? שירה חמישית, יהושע בן נון. רבותיי, כאשר יהושע בן נון, תסתכלו במקום מספר 5, נערך לקרב על גבעון, יהושע אומר שמש בגבעון, דום, בירח, בעמק איילון, נכון? ואז לאחר הדבר הזה, בואו נראה, הסתכלו אצלכם במקום מספר 5, אומר יהושע, אז ידבר יהושע להשם ביום ט' השם את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לבני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, וזה מסתיים על ריק כתובה הספר הישר, שירה של יהושע לקדוש ברוך הוא. שירה שישית הזכרתם מקודם, שירתה של דבורה הנביאה, לאחר הניצחון על צבא סיסרא, ואז היא אומר, כן, מה היא אומרת? ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. שירה שביעית אומרת חנה, אמו של שמואל, לאחר נולד שמואל, אומרת חנה, ותתפלל חנה ותאמר, הלס לי בהשם, רבה קרני בהשם וכו'. שירה שמינית, דוד המלך, נעים זמירות ישראל, אומר לנו, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, ויום הציל אותו השם מכף כל אויביו ומכף שאול. שירה תשיעית, שלמה המלך, אומר ברוח הקודש, שיר שהוא קודש הקודשים, רבי עקיבא אומר כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים, כלומר שיר השירים אשר לשלמה, כן? זה השיר התשיעי. טוב, השירה העשירית, ולמה דווקא עשר? בכמה מאמרות דיברה העולם?
עשרה
מאמרות. כלומר, כנגד העולם. כל שיר אחד כזה זה כנגד משהו בבריאת העולם. אז אם כן, מתי תהיה השירה העשירית? סתכלו אצלכם מקום מספר 10, עתידים לו אמרה ישראל בעת בוא הגואל, כמו שאומר הנביא, הנביא ישעיה, אומר השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר השם את צור ישראל. כלומר זה בגאולה שאנחנו מחכים לה, אז עם ישראל ישיר, כן, את השירה, שירה מיוחדת, שירה.
הוא הגיע כבר, לא?
הגואל, משיח יהיה? לא. לא, דבר על הגאולה הסופית. לא שדוד המלך היה משיח, כן? לא. גם לא שלמה, גם לא חזקיה. כוונה על הגאולה שאנחנו מחכים לה, ואז תהיה שירה עשירית. כלומר, העולם חסר. חסר שירה. השירה הזו שסוגרת את מעגל של 10 מאמרות. אני רוצה להתפקד רגע בשירה שלנו בפרשה. השירה השנייה. אנחנו רואים מה לשיר משה ומנהל סלט לשירה הזאת בשם. יש לי שאלה. מישהו יודע כמה פעמים מופיע שם השם בשיבה? אז ישיר?
נראה לי שלוש.
מה?
אפס אולי. לא.
שיר על השם. הרב, שלוש.
לא.
אחד יש שם
השם. 13.
כבר השיר על השם כי גאו ועשו זו רוב חוכבות. סליחה, רמב הים, עושים מזימטיה. כמה פעמים מוזכר שם הבא? כמה ברכות יש ב-18?
19.
ולמנשינים היא ברכה נוספת. 19 ברכות בתפילת העמידה, 19 פעמים שם הוויה בשירת היה. עוד, צריך לזכור, פרשת המשכן, שנאמרת בספר שמות, למעשה נאמר בה, בפרשת פקודי, 19 פעמים כאשר ציווה השם את משה. זה מול זה מול זה. נשים את ההקשרים. הגמרא במסכת ערכין, אצלכם תסתכלו, זהו, זה מה שפספס אצלכם. אמר רבי יהודה אמר שמואל, מניין לעיקר שירה מן התורה? מאיפה אנחנו יודעים שיש שירה שהיא מן התורה? רמתנה אמר מכאן, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב, איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב, ואומר לו שירה. שירה. ולכן רש"י, שם בגמרא בערכין אומר, אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה וטוב לבב, שנאמר בספר ישעיה, זה המקור של רש"י, הנה עבדי, ירונו מטוב לב. ואני מסתכל על זה ואני אומר, זה לא מסתדר לי. וואו, כמה אלבומים יוצאים, כמה סינגלים יוצאים. כמה מלא אנשים כותבים שירה בלי סוף. אפילו אני בעוונותיי כותב שירים. איך יכול להיות? מה אתה אומר שאין שירה?
אבל למה בעוונותיי?
איך זה מסתדר? מה, הגמרא לא מבינה שכל אחד יכול לכתוב שיר? וכל אחד שר שירים, ותראו כמה חבר'ה הולכים עם גיטרות ברחובות ומנגנים ושרים? אז מה הכוונה? לפי דברי הגמרא ולפי מה שראינו עכשיו, כל מה שאנחנו שרים היום, בעצם מה זה? זה לא שירה. זה לא שירה. יכול להיות שאתה תגיד מילים ואתה תנגן, אבל זה לא שירה. ואנחנו קוראים לזה מה? שירים, שירה. רבותיי, מה לא בסדר פה? מה באמת לא מובן? למה השירה שלנו באמת לא נקראת שירה אמיתית? היא שירה, אבל היא לא שירה אמיתית. ואני לא מדבר רק על סתם שירים של למה נתת לי נשמה, למה לא התייעצת בי וכו'. אני מדבר אפילו שירה של אברהם פריד, או של שולי רן, אני בן מלך שעשוי עם אבנים טובות. כל השירים שבעולם. צריך לבחון מה באמת נקרא שירה. מה זו שירה אמיתית? ומאיפה היא באה? האם כל אחד שמנגן ואומר מילים זו שירה?
לא.
אולי זו הופעה, אבל לא בהכרח זו שירה.
אולי שם באות
מעלה. על מנת להבין את הדבר הזה,
שאתה מלחין אותו מעלה.
גם לא. זאת אומרת, שלמעשה להבין מה זו שירה אמיתית, אנחנו נעשה בשיעור הזה, ואז נבין גם למה נאמר שירת הים. כן, סליחה רגע, מה בדיוק? לא, כי אני אוהב את זה, אולי ניתן לי את זה, אני אשמור את זה לתקופה, מה אתה אומר? אז אם כן, פרשת, תסתכל ותראה.
לא, שיחזור.
פרשת בשלח, הפרשה שלנו, נקראת גם שבת שירה. אתם יודעים, שבת הזה של הכינוי. נקראת פרשה בשלח, שבת שירה.
שבת שירה?
כן, שבת, שבת שירה. זאת אומרת, בקריאת ים סוף, הגיע עם ישראל לשיא. מה השיא? שיא של התגלות של הקדוש ברוך הוא. על מנת להציל את עם ישראל, שהיה עוד רגע, לפני שואה. הים לפניהם, פרעה אחריהם, המגמה של פרעה מה? זה להילחם בהם, להרוג אותם ולקחת אותם בשבי, להחזיר אותם למצרים. ולמעשה אין לאן ללכת. המצרים רודפים, הים סגור, אין מה לעשות. והנה קורה הנס, ועם ישראל עובר ביבשה בתוך הים, ומצרים טובעים באותו ים. פורצת שמחה ספונטנית, שמחה פנימית, שיוצאת החוצה על ההתגלות המופלאה הזו. איזו התגלות? אנחנו אומרים בשירת הים, זה אלי בן בן. נכון? תגידו לי, כשאני משתמש במילה זה, מה הכוונה? אתה
מתכוון למשהו.
אני מצביע על הדבר המסוים.
אתה מדבר על משהו.
אני יכול להצביע עליו. אחרת אני אומר וירטואלי, אני לא יכול להגיד זה. כלומר, זה משהו שאני רואה באחד מהחושים שלי.
שאתה מדמיין.
אני יכול להגיד, זה טעים, זה יפה, כי אני יכול להצביע עליו ולהראות על מה אני מתכוון.
יכול להעין.
על משהו שהוא לא מוכח לנו בחושים, אני לא יכול להגיד זה. אני יכול להגיד, אני חושב, אני מבין, אני נדמה לי, אבל לא זה, כי אני לא יכול להראות את זה בשום איבר, בשום חוש של האדם. בים סוף, אפילו עוברים שבמאי מהם, כאילו להגיד עד איפה זה, באופן מוקצן, היו מצביעים ואומרים, הנה אלוהינו זה. הייתה להם התגלות אלוהית כל כך גדולה, עד שחז"ל אומרים על כך, ששפחה שהייתה בים סוף, ראתה את הקדוש ברוך הוא, כלומר מראות אלוקים, שיחזקאל הנביא, שרואה את מעשה מרכבה, לא רואה. שפחה על הים ראתה יותר גבוה ממנו, כי הייתה שם התגלות מופתית, התגלות אחרת. משהו שלא שייך, כן, בהתגלות נבואית כזו או אחרת. מה התפקיד של ההתגלות הזו לדעתכם? למה? למה הקדוש ברוך הוא מתגלה ככה עם כולם אל עם ישראל פעם ראשונה?
להראות להם.
כל מכות מצרים הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליהם. לא מתגלה. בליל הסדר שמשים בבית ומחכים לצאת, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליהם. איפה הוא מתגלה אליהם? על הים.
להראות להם.
להראות להם מה?
שנמצא שהוא תמיד איתם.
כלומר, קריאת ים סוף בא לעשות מה?
לחבר אותם ב...
אתם זוכים?
שני יער סיני.
אוקיי, אתם זוכים מה אמרנו פרשת בערה? פרשת בערה אמרנו את הנושא שנקרא מכות מצרים, בית ספר לאמונה, נכון? בית ספר לאמונה. כל המכות היו ללמד את עם ישראל להאמין שיש השם. להאמין במציאות שהוא שולט בטבע. להאמין במציאות שהוא שולט בחי, בצומח, בדומה. קריאת ים סוף זה סגירת מעגל. סגירת מעגל באמונה. ואז אתה אומר, הנה, אתם רואים, אני הוא שעשיתי את כל זה עבורכם.
אבל אחרי גם
קראתי את
מצרים, היה עדיין
ספר. אוקיי, זה שיש משברים באמונה, אנחנו מכירים גם היום. אבל כן, אני. ועם ישראל כולו רואה את הקדוש ברוך הוא, ואז יוצאת שירה. ההתפעלות הזאת, הגדולה, מהעוצמה, מהמפגש עם האמת, גורמת לאדם לפרוץ בשירה החוצה. ושימו לב, איך אנחנו אומרים, אז ישיר?
משה
עובד ישראל. שאלה לי עליכם.
איך קורא לדורון שיר?
מה זה?
איך קורא לדורון שיר?
או, זה אחד, לכן הם ברוח הקודש, יצא להם ביחד, אבל, שאלה לי עליכם. כתוב שמשה מתחיל, נכון? אז ישיר משה עובד ישראל, הם מצטרפים. תגידו לי, משה לא הייתה לו התגלות אלוקית?
היה לו.
היה לו בסנה כבר.
מתי שרף?
הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא מתי שהוא רצה במצרים.
הוא דיבר איתו
ישנה. אז למה משה מתחיל? בשביל משה זה לא הפתעה.
אבל העולם...
בשביל משה זה רגיל.
אבל לא היה לו
נס
כזה. אבל
העם... העם לא. בשביל העם זו הפתעה, כלומר, התפעלו גדולה והם פורצים בשירה. אז הייתה להגיד עד השיר ישראל ומשה...
אז הוא אומר למה משה לא יוצא דופן שם.
למה משה מתחיל ולא ישראל? האם אצל משה היה סוג של התפעלות שלא היה לו מקודם?
לא, הוא רצה להראות להם.
הוא לא רצה את המנהיג.
לא למה.
שהמנהיג שלהם, אז יראה להם ש...
הוא רצה להראות להם שהשם הוא הכל יכול.
הם רואים.
ושמתלוננו,
ואז... אבל עוד לא התלוננו לו כלום.
שיש מישהו מעליו.
עוד לא התלוננו לו כלום, הם עוברים בים, הם יוצאים בצד שני, הכל בצדר, הם שרים.
אולי להראות להם.
למה משה צריך להתחיל? אתם מכירים את הקטע הזה?
הוא המנה, חשוב.
פתאום, כשאתה מתגלה לפניך איזו אמת חזקה עוצמתית, ואתה מתפעל ממנה, אתה לא מסוגל לדבר.
הייתי תמונה
סכם. הם היו בשוק.
אתה בהלם?
הם היו בשוק
על זה. אתה לא יודע להכיל את העוצמה. ומרוב עוצמה אתה שותק. מכירים את זה? עם ישראל רואה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, בהתגלות מסוימת, נבואית, מצביעים, אומרים זה אני ואל והוא, אבל זה מכניס אותם לשוק. הלם. למה?
היום למדנו שכל הנביאים חוץ ממשה, שהם היו רואים כשהם מתנבאים לילדים, אז כולם הם שותקים, כי מרוב שהם חוץ ממשה.
יפה. אבל משה? לא.
משה לא, כי היה לו דיבור ראשון.
האם אצל משה יש התפעלות שלא הייתה לו מקודם?
אולי. אולי שעכשיו שהעם התפעל והיה בשוק. אז על זה הוא פסח בשירה שהוא שמח.
אוקיי, אפשרות, אני רוצה להגיד לכם משהו. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה, ומי שיפתח את החומש ויסתכל, יראה שמי שמדבר בהתחלה עם משה זה מי זה? וירא מלאך השם אל משה בסנה. משה רבנו רואה גילוי אלוקות, אבל בגלל שהוא לבד, זה בשביל להכניס אותו למשימה, הנבואה שהוא רואה היא מסוימת. כאשר הוא יוצא עם עם ישראל מעבר הצד השני של ים סוף, הוא הופך להיות מה? חלק מהכלל. ואז הוא מתפעל כי הוא רואה בים סוף מה שהוא לא ראה אף פעם. כלומר, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בים סוף הייתה התגלות מיוחדת גם עבור משה.
סוף של ישירה
גם, לא? גם משה. ולכן משה וישראל שרים יחד, כי הם רואים מדרגה שלא ראו אף פעם. משה גם לא ראה. זו מדרגה מיוחדת, שזכו לעם בגלל שהוא מחובר אל הכלל.
אבל מה היה
שונה? שהוא מחובר עם כולם.
מה היה שונה בין כל המקוד? גם דם זה היה ממש התפעל.
לא ראו אלוקים אבל. ראו משהו.
הם ראו אותו?
לא. ראו את התוצאה, לא ראו אותו. כן.
אבל גם במקוד של
הכלל? בשום המקוד. בשום מכה לא ראו.
לא ראו תוצאה?
ראו תוצאה, לא. בסדר, אומרים, זה הקדוש ברוך הוא.
אוקיי. אז כאילו זה כאילו בשבילם זה כאילו היה, אמרו ש...
אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, בסדר. אבל לא ראיתי.
ואז כאילו זה הם עכשיו בסוג של ביקשו ממנו והוא ענה להם.
הם רואים, מולם.
זה כאילו היה ישיר בשבילם.
רואים נבואה. כן.
יש לזה פירוש להגיד למה משה התחיל.
למה?
כי לפעמים אתה רואה איזשהו היבט שמציקה לך, הם היו גם היבט של רגומה, נכון? אז אם אתה רואה את אלוהים, זה כאילו... זה פתאום וואלה, זה סקירה של החיים כאילו. אז לא היה להם את האומץ כאילו, כי יכול להודות. ואז משה התחיל, ואז כולם כבר...
אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה. כן, יש פה תור.
עזרא, הוא מבחד יום אחר.
תמתין. רבותיי, אני רוצה לקחת אתכם עוד קצת. עם ישראל יוצא ממצרים. בסדר? עבר חצי שנה, אמרנו שישה חודשים ושבועיים שהם לא עושים כלום. הם מחכים ליציאה. נכון?
כן.
ככה למדנו, ברב מסרת ראש שם. אם כן, מי יכול להיות הכי מתוסכל מכל התהליך? משה רבנו, למה?
כי הוא לא יכול להביא את העם.
כי מה קורה לו במעמד הסנה? למדנו, הוא מתווכח, הוא לא רוצה את השליחות, נכון? והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר שולח אותו. והוא מגיע אל פרעה, וזה לא עובד, וכל פעם הוא חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר, למה שלחתני? למה שלחתני? כלומר, כל המהלך הזה של מכות מצרים עד היציאה, כן? משה רבנו עושה את העבודה, כי השם ציווה עליו. אבל, מה אתם אומרים, הוא שמח?
לא.
הוא לא שמח.
אבל באמצע, הרב, הוא אומר גם בחטא המתוננים, הוא אומר ש...
לא, זה כבר אחרי.
בסדר, אבל זה אותו קשר, שהוא אומר, אני לא רוצה את זה כבר.
כן, הוא אומר, עזוב, נכון.
מחרת בי סתם.
נכון, במתוננים, עזוב, מקום השבטי, ברעתי, אני לא מתאים. כלומר, אצל משה, השמחה של היציאה ממצרים, היא נמצאת כל הזמן באיפוק. כי הוא לא רואה, הוא אומר, כן, נכון, אני מאמין בשם, הכל בסדר, אבל בפועל אני עדיין במצרים. עדיין פרעה מקשה את ליבו.
למה?
עד... מה?
למה?
פרעה מקשה את ליבו. עכשיו, כשיוצאים, הוא רואה שפרעה רודף אחריהם. הוא לא יכול לשמוח. קשה לו לשמוח, גם מצד זה שהוא מנהיג, וגם מצד זה שהוא רואה שהדברים קורים, אבל לא רואים את ההמשך. כל היהודים שיצאו ממצרים, אותם 15% שיצאו, שיצאו, הם מה? הם יודעים לאן הם הולכים?
לא.
הבטיחו להם לקחת אותם והוציאו אותם ממצרים לארץ ישראל. הם יודעים מה זה אומר? לא. מדוע הם שמחים?
הם סוף סוף לא עובדים.
שהם נמצאים בצד השני, ורואים את מצרים מתה שפת הים. אבל כתוב בין פולוי בכלל, תשמח. איך אתם
שמחים?
איך אתם
שמחים?
כתוב אויביך.
לא
התורה.
לא משנה, זה בכתובים. זה נאמר שאדם אסור לשמוח כשהאויב שלו נופל. עכשיו רואים נמצא אמת אספלט הים, ואז הם פורצים בשירה. סליחה.
כי הם סבלו שם המון.
ואז, בין פולוי בכלל. הפסוק אומר, בין פולוי בכלל לא אוהב אותך. אל תשמח.
אבל זה הסבל אחר, זה הסבל ממש.
אתה אומר, זה סבל שמותר לשמוח. מה אתם אומרים? מאיפה באה השירה הזאת?
מתוך הלב.
מאיפה המקור של שירה אמיתית כזו שנכנסת לתוך 10 השירים היחידים שנחשבים שירים בעולם להשם?
שמעדים שם אופן בארץ ישראל.
אני רוצה, אוקיי, אבל אני רוצה לקחת אותה לנקודה המרכזית. תגידו לי, למה אדם שר? ואני לא מדבר על שירי דיכאון שמוכרים וחלק
מזה. שירי כיף.
אדם שר כי הוא שמח. או שהוא רוצה להזדכה.
או שהוא עצוב.
על מה אתה לא מדבר על שירי דיכאון?
שירי
שמח. שירי דיכאון, אני לא מדבר על זה, הם לא שירים. אומר המהר"ל בנתיב התורה, אומר שהשמחה היא מצד השלמות. ואשר יש לו שלמות הוא שמח. יש חיבור. אם יש שירה, כשהאדם שר אותה, הוא שר יפה, והוא מנגן מדהים, אבל בפנים הוא לא שמח, זה לא שירה. זה לא נכנס לגדר של שירה. מתי אדם יכול להיות באמת במגמה של שירה אמיתית? כשהוא שמח. מתי אפשר לקבל נבואה? רק בתנאי שאתה מה?
שמח.
שמח. נכון. ולכן, והיא רוחו של שאול רעה, הוא לא מסתדר עם עצמו, מה הוא מבקש כדי שיהיה לו נבואה? תביאו לי מנגן. אבל אדם ינגן, אני אכנס למצב רוח, טוב, ומזה תבוא הנבואה, אני אשמח ותבוא לי הנבואה. כלומר, כלי הנגינה והשירה אמורים להיות מה? הסולם דרכו אנחנו אמורים להגיע לשלמות, לשמחה. אם כן, כל שיר, וזה לא משנה איזה שיר, גם אם הוא שיר, כשמכנים אותו שירי קודש, אם זה לא מביא אותך לשמחה, זה לא שירה, אפילו אם אתה שר יפה. ואפילו אם הסינגל מדהים. השירה עניינה להביא את האדם אל השמחה. הוא בא בספרים הקדושים, יש היכלות, היכלות בשמיים. יש היכל גבוה מכל ההיכלות כולם. אתם יודעים איך קוראים לו? היכל השירה. כלומר, אדם שמנגן, אני אמרתי גם לילדים שלי שמלגנים כולם, אמרתי, אתמול הבן שלי ישב והלחין. לא יודע, פתאום עלה בראש, כתב כמה לחנים. אז הוא בודק אותם, הפסנתר. נגן אותם, נגן, אני שוצר אותו. אמרתי לה, אני ככה, מסתכל, אמרתי לה, אני מקנה בך. אני פשוט מקנה בך. יש לך כוח כזה ביד שלי אין, שלי אין. הלב שלך, הנשמה שלך, מדברת דרך התווים, דרך האקורדים. ואתה בונה משהו, בונה משהו מכלי הנשמה.
אתה יוצר.
אתה יוצר, יפה, יוצר. שימו לב איזו מילה אדירה זו. יצירה זה דבר שמשפיע על המציאות. אני יוצר דבר. זה לא חוכמה, סליחה שאני אומר את זה לכל מי שמתאמן. זה לא חוכמה, כן, לנגן. זו חוכמה גדולה איך לעשות את זה. אבל בסדר, אתה פורט, אתה נושף, אתה מגיש.
זה מרגיע.
רגע, מתי זה מרגיע? שזה בא מתוך הלב, מתוך עומק הנשמה. זה בא משמחה. אם זה לא בא משם, זה יכול להיות מדהים ויצעד במצעד הפזמונים במקום הראשון שנתיים. זה לא שירה. זו נגינה. זו שירה שלא מביאה אותך לשמחה, זאת לא שירה. לכן שירי איבקי עלק בכי זה לא שירים, זה דיכאון.
זה נשמה.
המילים, זה לא נשמה וזה לא כלום. עכשיו אנחנו מסבירים למה.
לא.
זה לא מהנשמה. זה לא מהנשמה. זה לא בא ממקום טוב. זה ממקום עצוב. זה ממקום של כאב. זה לא מביא את האדם אל השלמות. לכן שירה אמורה להביא את האדם לשלמות. שלמות מביאה לשמחה, כך אומר המערה. כן.
לא נכון מה שאתה אומר לפי
על זה. בוא נשמע.
כי לא רוצה לי, יש אדם שהיה סבא שלי, שנצח, וזה שיר באמת מרגש. זה שיר עצום אבל. אבל לא יודע, שאתה מנגן אותו כאילו, אתה... אלא אתה בוכה, דבר שאתה אומר שאתה עושה, אתה בוכה. זה באמת, אתה מרגיש שזה מה שמה שלך. אז זה למה בדיוק נכון מה שאתה אומר שזה רק שמחה, זה באמת שיר אמיתי מה... כי בעצם גם הרגש הוא... יש שמחה ויש גם אבל שמחה שהיא בעצם... זה רגש, זה לא שמחה בעצם.
לא עושה לך טוב לנגן את השיר הזה?
זה עושה לי טוב ולא טוב, כי בדרך שיר עצוב, אבל...
תקשיב.
אתה מרגיש שאתה נשמע לך צולקת את זה, דמי.
אני מכיר, אני מכיר מה שאתה אומר, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אבל אני עדיין טוען שזה לא שירה. אני אסביר גם למה. הרב קוק, בעולת ראייה...
בשביל להביא את עצמך, הכל שיר ולהביא את
עצמך. בזכות זה אתה...
הרב קוק, בעולת ראייה, אומר, בעמוד ריש חפ"ל, אומר שהשמחה הפנימית, אני קורא את המילים שלו, כשהיא מתגברת ועולה בנשמה, היא מעוררת את כוחות החיים ממקורם. להיות מלאים נהרה, או בתוספת ברכה ושפעת קדושה. זה אומר שאם יש שיר שנוגע בנשמה שלי, ואני מתוך השיר הזה מתעורר לחיים, אני מתעורר לעשייה, אני מתעורר לכוחות מלאים. פתאום אני מרגיש שקיבלתי אנרגיות של תנועה, של פעולה. אני חי מזה, משהו שלא היה לי קודם, זה השירה. כשאני שומע שירי דיכאון בדרך כלל, אני נסגר, אני מתחבר לכאב, אני לא חי. אני מוריד מהחיים שלי עוד יותר. זאת לא שירה, כן, זו נגינה. זו נגינה של כאב, זה ביטוי של כאב, אבל זה לא שמחה.
אתה מבטא את עצמך, זה הרגש.
אבל עדיין, זה לא נכנס לגדר של שירה, ולמה? כי זה לא מעורר לך את כוחות החיים, זה מעורר בדיוק הפוך. הפוך מהחיים. את כוחות העצב, את כוחות הסגירה, את כוחות האומללות. זה לא בונה חיים.
אבל נגיד, אני חושב סתם, שם יושב עיקרון גם עם זה, ופתאום זה פשוט כאילו, זה בא לך ואומר לך, בשביל לך להיות בדיכאון. אז מזה אתה פועל, לא להיות בדיכאון.
אם האדם, אם האדם...
זה אפילו לא להיות לעצב בדיכאון, זה כאילו, לעשות משהו בעקבות השיר הזה, בעקבות הדבר.
בסדר, אופה. אני לא עכשיו אמרתי אם זה שירים כאלה, אם שיר מביא אותך לחיות פתאום, לשנות כיוון, להתקדם, לפעול, אתה מתחיל להיות שמח, אוקיי, אז אם זה משיר דיכאון, שיר דיכאון, אבל, בעיקרון שירי דיכאון לא מביאים חיים, הם לא מביאים שום דבר, גם ששרים אותם ויש הרבה צעקות של כל מיני צופים וצרחות, זה לא שמחה, זה הוללות. לכן שירה ושמחה כרוכים זה בזה. איך אתה יודע עם השיר הזה שאתה שר? איך אתה יודע עם השיר הזה שאתה שומע? הוא שיר שבאמת ראוי לשמוע לו? תסתכל על כוחות החיים שלך. האם זה הופך אותך להיות שלם יותר, נקי יותר, מוסרי יותר, אמוני יותר, רוחני יותר? תקשיב, אם לא, מה אתה עושה עם זה? למה אתה שם? זה בדיוק הפוך, זה פועל פעולה הפוכה. כן.
יש, נגיד, כמו שאמר של מורי, לשיר בשביל להיזכר בו. נגיד, הם שרים את השירה הזאת בשביל להיזכר. זה לא טוב?
עוד פעם, לא אמרתי לא טוב, לא טוב. אמרתי שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מול עולם מאוד שופע במוזיקה ושירים, להבין מה זו שירה שיכולה לרומם את האדם, וההפך, להוריד את האדם. אנחנו יודעים את זה מהיכרות עם חבר'ה צעירים, עם נוער, שנוער שיושב בכל היום שר שירי דיכאון, שירי דיכאון, שירי דיכאון, שר לו מה יש לו בראש, מה יש לו, דיכאון, הוא בדיכאון.
זה לא נכון.
זה מחלחל, זה משפיע, זה משפיע. עוד פעם, ככל שאתה שם, אז אתה מתנהג ככה. אתה מאוד מסכים עם המילים, אתה מאוד מסכים עם השיר, אתה מאוד מסכים עם הזמר, אתה מתחבר לזה, ואתה שם.
שם?
כן. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מסתכלים על שירת, אז ישיר, משה, ואני התחמקתי עם המילים שירת הים, כי זה לסוף. אבל נבין, קודם כל נבין את העיקרון, מה זו שירה. אז אומר המהר"ל, שירה זו מה שמביא את האדם לשלמות. אומר רבנו, הרב קוק זצ"ל, אומר ששירה אמיתית היא כזו שמעוררת את האדם לפעול, לחיות, ולא לצמצם אותו, אלא להגדיל אותו. רבי נחמן, שאנחנו כבר מכירים, אומר רבי נחמן, רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, יוכל ליישב דעתו, כי שמחה היא עולם החירות. מאיפה הוא לוקח את זה? מהפסוק. כי בשמחה תצאו. זאת אומרת, אומר הנביא ישעיה, שיוצאים צריכים לצאת בשמחה. כלומר, גם רבי נחמן, שאומר לנו, ואומר לרבותיי, אתם רוצים לשמוח, אתם רוצים לשמוח, באמת, תשימו לב שהשמחה היא כזו שנותנת לנו כלי שהיינו מאוד מאוד רוצים שיהיה לכולנו. ומה זה? שליטה על המוח. אנחנו לא שולטים על המוח שלנו, אנחנו נותנים לו לפעול, אבל אנחנו לא שולטים לו. כדי לשלוט במוח צריכים להתאמן והרבה. אומר רבי נחמן, שתהיה שמח באמת, אתה שולט במוח. אם תשיר, זה לא מהווה שליטה במוח. גם זה שיר יפה, גם זה שיר שמתחבר אליך, גם זה שיר שאתה מסכים לכל מה שכתוב בו, או למנגינה שמחוברת סביבו. סליחה. אוקיי? בואו נראה עוד מקום. כבר העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני. המושג הזה של שירים, ופה יש לך מי שמנגן, יודע שהנגינה באה ממקום מאוד מאוד עמוק בנפש. כלומר, זה משהו רוחני, זה לא משהו גשמי.
אתה מבטא את עצמך.
זה משהו שמפנים, שהוא השורש שלו מאוד מאוד גבוה. ואם כן, אומר לנו הרב, בעקבי הצון, שכל עסק רוחני מתלווה אל השמחה. שמחה חייבת להיות. כדי להגיע למדרגות רוחניות אי אפשר להגיע בעצם, אי אפשר. אי אפשר להיות נביא עצוב, אי אפשר להיות תמיד חכם עצוב. אי אפשר, זה פוגע, זה מנמיך, זה מצמצם, זה סוגר, זה מקטין. לכן לדוגמה, אדם שיושב באבלות, אפילו יהיה חכם גדול, מותר לו ללמוד תורה או אסור? אסור לו, ואומר שלא ללמוד תורה, אסור לו. אתה לא יכול, זה לא שייך אליך, אתה עצוב.
באים מתוך התורה, אתה רואה שמחה.
אתה עצוב, קודם כל ביום הראשון לדאורייתא, אסור.
זה לא טוב.
אסור. אתה לומד לא טוב.
זה משמח אותו.
לא ביום הראשון.
ללמוד מנגן.
לא ביום הראשון. רגע, אסור באבלות. לכן, אומר הרב, העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים בכל עסק רוחני, רק כשיתענג האדם וישמח ממעשה טוב וישר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם להוסיף עליהם מדי יום ביום. על מנת שנוכל להתקדם כל יום אנחנו צריכים להיות שמחים. והשמחה באה מהעומק הפנימי הגדול באדם, ששם מקור השירה. אז אם כן, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ניתן ליזום שמחה ככה?
כן.
האם ניתן לעורר את רגש השמחה באופן מלאכותי?
כן, ברור.
אוקיי, אתה אומר. האם אנחנו לא עלולים למצוא את עצמנו כשאנחנו מעוררים את השמחה מלאכותית, שזה יהיה מהשפה ולחוץ, בכאילו, ואני לא אשמח באמת?
זה לא.
אה, זה לא. זה כן, אתה אומר לא.
לא, זה
כן,
השמחה.
כן, לא. זאת אומרת, אבל עשית כבר מזמן. זאת אומרת שהשמחה צריכה לבוא במקום כזה, כשלא יהיה דו פרצופי. שמחה אמיתית צריכה לפרוץ בפנים, ולא על ידי שאני אניע את גופי ואני אקפוץ על גגות של מכוניות. אם זה שמחה חיצונית, זה לא מועיל. זאת לא שמחה אמיתית. האם באמת אפשר לעשות את זה כדי לעורר שמחה אמיתית? זה אנחנו נראה עוד רגע. אני רוצה... וואו, טוב, אין לי ברירה, אני רוצה. תראו, תסתכלו בבקשה מקום מספר 22 אצלכם, דף שני. אומר הרב פדר יועץ, תרחו את הדף פשוט. אומר הרב פדר יועץ, והנה כל הדברים המסורים ללב צריכים עזר הלב. כל דבר ששייך לתחושות הפנימיות שלנו, צריך שהלב יהיה איתנו. אי אפשר לעשות דברים שהם בצביעות. אומר הפלא יועץ, שהרי אם יאמרו לאדם שירא, כלומר תתיירא, תפחד, והוא אינו ירא, אז מה זה יעזור שתגיד לו? אם אדם אתה אומר לו, אל תעשה דבר מסוים ולא אכפת לו לעשות, מה זה מועיל שאתה אומר לו? זה לא מועיל. וכן על זו הדרך, יאמרו לו שלא יירא והוא ירא, כלומר אם לא אל תפחד והוא פוחד, זה יעזור? זה יעזור או לא יעזור? לא יעזור, הוא יפחד. או אם יאמרו לאדם שיצטער והוא לא מצטער. אתה מכירים את החברה, יגיד, טוב אני מתנצל, אני מצטער. ודאי לפי איך שאתה אומר, אתה מוכרח, אתה מעשה צחוק? אתה לא מצטער באמת. אתה בגילו. שישמח או שלא ישמח. תשמח. לא, אתה יכול להגיד למישהו שישמח. הוא לא זמר. וכדומה, יוכל לעשות תפר ממה שליבו חפץ. כלומר, הפעולה הראשונה שצריכים להבין שאנחנו מדברים על שירה, אנחנו רואים קודם כל שאדם צריך להיות שמח מתוך זה שהוא רוצה להיות שמח. יש פה מישהו שלא רוצה להיות שמח? ביסוד כולם רוצים להיות שמחים. כולם רוצים שיהיה להם טוב. כולם רוצים להרגיש מצוין. למה זה לא עובד? למה זה לא קורה? תסתכלו במקום מספר 23. מה שכותב הרב. אבל כדי שיגיע האדם למדרגה הזו של שמחה, הראויה לעבודת השם השלמה, צריך הוא לעורר את כוחות הנפש על ידי השפעתן של פעולות חיצוניות. אומר הרב, כן, קח גיטרה, קח כלי נגינה, תתחיל לשיר, אבל דברים שמקרבים אותך אל השמחה האמיתית ולא המזויפת, לא החיצונית. שמחה אמיתית יש רק בדבר אחד, למרות שהרבה יגידו שלא. לרקוד בחתונה ולקפוץ זו מצווה. אבל כבר דיברנו על זה בשנה שעברה. כמה אנשים שמחים שם באמת? מעט. אולי החתן והכלה גם זה לא בטוח.
למה?
גם זה לא בטוח, כי הם רוצים ללכת, מפחים ללכת הבית. כולם דואגים שם. שמחה אמיתית משמעותה מה שמקרב אותך אל הקדוש ברוך הוא. אין שמחה אחרת. אני יודע שיגידו, כאילו, לא יודע. בשורה התחתונה אין משהו אחר. כל השאר זה זיגזוג. כל השאר זה חיתולי. כל השאר זה לא אמיתי. זה משחק. ולכן הסתכלו במקום מספר 24. אומר שלמה המלך, שיבחתי אני את השמחה. איזו שמחה של מצווה. ולשמחה, מה זו עושה, זו שמחה שינה של מצווה ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. כשאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא באמת, אתה שמח. כי בשביל זה אנחנו פה, זה התכלית.
מאיפה אתה יודע?
בשביל דבר העולם.
לא, אבל...
זה התכלית שלנו בעולם, לעבור את השם.
כל דבר יכול לעשות את זה שמח.
לא, זה לא שמחה אמיתית. אם זו שמחה שעניינה באה לקרב אותך לקדוש ברוך הוא, זו שמחה אמיתית. כל האחרות לא, זו שמחה חיצונית. זה לא משפיע פנימה, זה לא מחלחל, זה לא נשאר, זה לא מקדם. זה נקודתי, נותן לך פתרון. אז אתה רואה חבר קופצים, רוקדים, שורקים, צורכים, וזה נגמר, מה קורה? חוזרים לבאס, חוזרים הבית. אז לא התקדמת בכלום. אז זה לא אמיתי. זה פתרון זמני. אם כן אומר הרב בשורה, במקור 25, באורות הקודש, ויבן אז הטעם המיוחד של שמחה של מצווה. שהוא מעודן ואין ארוך מכל מין שמחה של העולם. כשאדם באמת עושה את המצוות מתוך שמחה, כי זה מה שמקרב אותו להשם, הוא מבין שכל שאר השמחות הם לא... זה לא זה. יש סיפור של רבי נחמן, הרבה זאת השם נלמד אותו, זה נקרא, מי ששתה יין הונגרי. אבל הרעיון הוא שכשאתה מגיע לגלה את האמת, אתה מבין שכל השאר היה שקר. ולכן אומר הרב, שאדם צריך להבין ששמחה אמיתית יש רק במקום אחד. במקום שבו יש עבודת השם. מה שמקרב לקדוש ברוך הוא, אם זה מצווה, אם זו תפילה, אם זה מתן צדקה, אם זה לעזור למישהו לעבור את הכביש, אבל לא בגלל שאתה, אלא בגלל שהשם ציווה. ואתה עושה את העבודה שלך כי אתה עבד השם. עבודה הלוי אומר, עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי, הוא עבד, אבל הוא חופשי. לכן אני אסיים במקום מספר 26 אתכם, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, ויסוב אלוהים את העם דרך המדבר. רבותיי, מי שלח את העם?
השם.
השם, למה פרעה? למה כתוב פרעה?
פרעה אמר להם.
השליח.
פרעה רצה להוציא אותם? חתם בקד בכורו,
הוא בכור,
פחד למות, אמר טוב תלכו. אז הוא לא מי ההוא ששולח אותם. מי שולח אותם?
השם.
הקדוש ברוך הוא שולח אותם. למה כתוב פרעה?
כי פרעה...
למה לשירת הים קוראים שירת הים והים לא שר?
העם עשה את כל הנפלאות.
תסתכלו מה אומר המלבי.
כאילו היה לו איזה סול
ולבד.
תסתכלו מה אומר המלבי. כי ליבם היה מלא פחד ומורא. כדרך העבדים המורגלים בעבודת פרך, שרוחם שפל ונחל. פרעה עושה את השליחות שלו בעולם. כל מה שהוא אמר היה כדי שיאמר, אני מאמין בשם. בשביל זה הוא היה מלך, בשביל זה הוא עלה למלכות, לעבור את הסרט הזה. שילמד ויפיק לקח. זאת אומרת שברגע שהוא עושה את התכלית שבשלה הוא בא לעולם, אומרים, והיא בשלח פרעה, בשביל לבדה. שאתה תאמר להם, תלכו. אז עכשיו אנחנו מזכירים אותך כמי ששולח. ים סוף נקרא כי משה הרים את ידו. וירא משה את מתהו. אבל רבותיי, אתם יודעים ממתי ים סוף מחכה לזה? והיא קרה לפני בני ישראל?
לפני הרבה
זמן. מי אמר את זה? שהכוח, מיום שהוא נברא, עושה תנאי הקדוש ברוך הוא עם ים סוף, ואומר לו כשיהיה מצב הזה והזה, אתה נקרא! כל התכלית שלך, בראתי אותך בשביל זה! ולכן, כשזה מתבצע, ים סוף ביצע את מה? את התכנית שבשלה הוא בא לעולם. אז לכן שירת הים הוא שר. שירה שאין לה מילים. ואיפה אנחנו לומדים את זה? מקום רחוק, רחוק, רחוק למצרים. שיעקב אבינו יוצא, בורח מבית לבן ומגיע לארץ ישראל. הוא מחכה למפגש עם עשיו. אתם זוכרים? ויאבק איש עמו עד עלות השחר? זוכרים? ואז שמגיע השחר אומר לו המלאך מה? שלחני כי ענה השחר. חשבתם רגע על הקטע, אומרים חזל בגמרא, למה עכשיו? אומר לו המלאך, אני צריך להגיד שירה. שימו לב, שירה. אומר ליעקב אבינו, סליחה, מה, יש לך הופעה עכשיו? לא יודעת לך לכם. אז לא יהיה היום, תגיד מחר. אתמול אמרת, היום לא אגיד, לא משחרר אותך, תגיד מחר, מה היה? אומר המלאך, לא, לא, תמיד. אני נבראתי, נבראתי, כדי היום אני אמור להגיד שירה, מחר כבר לא אני. יש חלוקת תפקידים, יש תכלית לכל דבר. והבוקר הזה זה התכלית שלי, בשביל נבראתי. אם אתה לא משחרר אותי, לא עשיתי את התכלית שלי. והתכלית שלי, ביום שאני מגיע לתכלית שלי, אני יכול להגיד שירה. שירה אמיתית, שירה של שלמות.
כמו שאומר הרמב"ם.
לכן ישחרר אותי. מה אומר לו יעקב אבינו? ברך אותי. אם זה התכלית שלך, זה היום שלך, הגעת לשלמות שלך, תן לי ברכה. אנחנו צריכים מזה להבין. באנו לעולם הזה לתכלית. והתכלית היא להגיע לשלמות. שלמות בעבודת השם. וכל זמן שאנחנו לא שם, אנחנו לא שמחים באמת. אנחנו לא שרים באמת. אנחנו לא באים מנקודת השורש הגבוהה ביותר שיש בנשמה. וזו השמחה שבאה לידי ביטוי בשירה. אפשר לנגן, אפשר לכתוב מילים יפות, אפשר לבצע ביצועים מדהימים, אפשר לרקוד וצריך לרקוד, וצריך למחוא כף. אבל צריכים לדעת שזה צריך לבוא ממקום שמקרב אותנו לעבודת השם. כדי שבאמת נוכל לשמוע את השירה העשירית, שירת הגאולה. השירה האחרונה שסוגרת את מעגל השירות שבעולם. היא רצון שנדע באמת לשמוח שמחה אמיתית. שמחה אמיתית הנובעת מתוך התקרבות להשם. ואז גם השירים של השיר, המילים שנוצאים מן הפה, יהיו בקדושה. לכיוון עבודת השם, לא שירים זולים או סתם שירים שלא מביאים אותי אל הקדוש ברוך הוא, אלא מרחיקים אותי ממנו. אז השבת, שבת שירה, נברך את כולנו בשירה חדשה, שירו גאולים. שבת שלום.